ידעתי עד היום שארגנטינה וכדורגל זה כמו כפפה ויד, או אם תרצו, הכדורגל הוא הדת הראשונה, ממש ככה, של ארגנטינה, ולאו דווקא הנצרות הקתולית. אז התברר לי בעקבות ספר נפלא, ממש ספר נהדר שהגיע אליי בימים אלה, שגם היהודים מחוברים עד שורשי, ממש שורשי נשמתם לכדור הנודד, הכדור העגול. והנה הספר הזה של פרופסור רענן ריין, הוא פרופסור להיסטוריה ספרדית ולטינו-אמריקנית וסגן הנשיא באוניברסיטת תל אביב, מי שגם חיבר כמה וכמה ספרים כמובן, מפרסם בהוצאת מגנס הנפלאה את הספר הכדור הנודד, יהודים וכדורגל בארגנטינה. מוכרח להודות שזה אחד הספרים היותר מרתקים שקראתי בזמן האחרון. שבת שלום לרענן ריין.
שבת שלום.
תגיד, ממש שאלה אישית, אתה שיחקת פעם כדורגל? זאת אומרת, זו שאלה מיותרת.
זו שאלה מביכה. אני יכול לומר שאני אוהד כדורגל מגיל מאוד מאוד צעיר. אבי נולד בתל אביב בשנת 1925, והוא גרר אותי לאצטדיון בלומפילד כשהייתי באמת זעתות.
אל תגיד לי שאתה הפועל תל אביב כרגיל כמו כולם.
לא כמו כולם, אבל כן, אני בהחלט סובל כמו הרבה מאוד אוהדים של הפועל תל אביב.
בסדר, אני בצד האדום, הסר דאגה מלבך, זה בסדר. גם אני סובל, אני סובל קשות.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל בפתיחה שלך אמרת, ובצדק, שבארגנטינה יהודים, כמו כל קבוצה אחרת בארגנטינה, מחוברים בכל שסע הגידים שלהם, בכל נימי נפשם ושורשי שערם, לכדורגל, גברים, נשים, ילדים, מבוגרים. זה חלק מאוד מרכזי בתרבות היום-יום, בתרבות הפנאי של יהודים בארגנטינה מזה 100 שנים לפחות.
ואתה עשית באמת מעשה מרתק, אני מוכרח לומר. לקחת קבוצת מועדון כדורגל שפועל בשכונה אחת בבונוס איירס, וקלוב אתלטיקו אטלנטה, עוד מעט ננסה להבין מהו הקלאב הזה, מהו המועדון הזה, והוא הפך להיות מזוהה עם השכונה היהודית או האוכלוסייה היהודית שהארגנטינאית כמובן שגרה שם, ודרך זה אתה מביא את הסיפור של האהבה הגדולה של יהדות ארגנטינה לכדורגל, ותוך כדי זה כמובן כל סיפור ההגירה לארגנטינה ותנאי החיים שם וכולי, הכדורגל כמוביליות חברתית וכל מה שצריך. מרתק ביותר. ואני ממש אני ידעתי למשל שאייקס באמסטרדם היא קבוצה יהודית, וטוטנאם בלונדון היא קבוצה יהודית, והנה גיליתי עכשיו את קלוב אתלטיקו אטלנטה בבונוס איירס, שגם היא עם ככה קבוצה יהודית, מה?
נכון מאוד. הספר מספר את סיפורה של עיר בונוס איירס, את סיפורה של שכונה ויז'ה קרספו, ואת סיפורו של מועדון כדורגל, קלוב אתלטיקו אטלנטה, כפי שאמרת. צריך להדגיש שמועדוני הכדורגל בארגנטינה, עניינם הוא לא רק בכדורגל, הם למעשה סוג של מתנס שכונתי שיש בו מגוון רחב מאוד של פעילויות ספורט לילדים, למבוגרים, לנשים, לגברים, אבל גם הרבה מאוד פעילויות תרבות, מסיבות בסוף השבוע, ברביקיו או אסדו כפי שצריך להגיד, משותף בנסיבות מסוימות ובזמנים מסוימים, יכול להיות גן ילדים למועדון ואיזשהו חדר ספרייה שילדים מהשכונה יכולים לבוא ולעשות בו שיעורי בית, כך שזה מחבר את מועדון הכדורגל לחיי היום יום בשכונה בכל היבט, ולכן הכדורגל שם הוא כל כך מרכזי. עכשיו, הדוגמאות שנתת, גם של אייקס וגם של טוטנהאם, בדיוק כמו במקרה של אטלנטה, אלה לא מועדונים יהודים במובן הפשוט שיהודים הם שהקימו אותם, או שיהודים הם החברים העיקריים במועדון, אלא מדובר במועדונים שקיבלו בהדרגה זהות יהודית בגלל העובדה שהם ממוקמים בשכונות שיש בהם נוכחות יהודית בולטת. כך באמסטרדם, כך בצפון לונדון, וכך בשכונת ויז'ה קרספו של בואנוס איירס.
הספר הזה כל כך מרתק, למשל אתה באמת, זה קרה, אני מוכרח להודות, למרות שזה ספר עיון, אני קראתי אותו, אתה יודע, כאילו אני קורא איזשהו רומן מתח וכולי, כמובן זה מספר על הימאים והסוחרים והמהגרים שהגיעו לארגנטינה בשלהי המאה ה-19 ומתחילים לשחק כדורגל, על החיבור בין סורים, לבנונים, יפנים ואחרים ומיעוטים אחרים שהגיעו לארגנטינה, יהודים שמגיעים לפני מלחמת העולם הראשונה וכל החיבורים האלה וכל מיני דמויות מיוחדות כפי שאפשר ללמוד מהספר, שהם יוצרים איזה מין תדמית יהודית לקלאב הזה או לשכונה הזאת. איך זה קורה בעצם?
זה קורה בהדרגה, כיוון ששכונת ויז'ה קרספו יש בה נוכחות משמעותית של יהודים החל מהתקופה שבין שתי מלחמות.
היא מכונה שכונה יהודית פחות או יותר, נכון? בבונוס?
נכון מאוד, לפעמים קוראים לה בחיוך ויז'ה קרפלח, כדי לרמוז לנוכחות היהודית שם. ולמרות שלאורך העשורים האחרונים, כאשר יהודים נעו מן המעמד הבינוני הנמוך כלפי מעלה, אז לא מעטים מהם עזבו את השכונה ועברו להתגורר בשכונות אחרות, עדיין כאשר מדברים על שכונה יהודית בארגנטינה, בראש בבואנוס איירס, בראש ובראשונה חושבים על ויז'ה קרספו, שבה גם יש הרבה מאפיינים של הזהות המיוחדת לעיר הזאת. אתה מכיר את בואנוס איירס?
מכיר מצוין ואוהב את בואנוס איירס אהבה גדולה. אגב, אני מאוד אוהב את בוקה, דרך אגב. אני פחות עם ריבר, אני הרבה יותר תומך בבוקה, אבל אתה יודע, אחרי שקראתי את הספר שלך, אני הולך לחפש את אטלנטה.
אז אטלנטה, אני צריך להגיד בסוגריים, שכרגע היא לא בליגה העליונה,
לא נורא, נועדנו לסבול.
אבל במקום הראשון בליגה השנייה.
רענן, נועדנו לסבול רענן, הכל בסדר. מאוד מעניין שסיסמאות אנטישמיות, אתה מספר, מאחר והמועדון הזה נתפס כמועדון של יהודים במרכאות, גם במלחמת, גם בתקופת מלחמת העולם השנייה היו סיסמאות אנטישמיות, וגם במלחמת המפרץ סיסמאות תומכות בסדאם חוסיין, ואפילו אחרי פיצוץ השגרירות אנחנו נשרוף לכם את המגרש וכולי וכולי. אני מניח שהשחקנים שם לא מבינים, אולי היום, כן? למה זה מגיע להם?
זה נכון שאצטדיון הכדורגל הוא מצד אחד מרחב שמאפשר דיאלוג וחיבורים ודו-קיום בין אוהדים מרקע שונה מבחינה חברתית, מבחינה אתנית, מבחינה דתית, אבל אצטדיוני הכדורגל, ואנחנו יודעים את זה גם כאן אצלנו, יכולים להיות מרחב שבו צפים ועולים גם כל מיני סטריאוטיפים וביטויים של קסנופוביה, של גזענות כאלה ואחרים. ואכן כלפי אטלנטה והאוהדים שלה, לאורך השנים נשמעו הרבה מאוד קריאות אנטישמיות, אנטי-ישראליות כאלה ואחרות. אבל כפי שאני אומר בספר, אין פה צד אחד של קורבנות וצד אחד שהוא אלים. במגרש הכדורגל, באצטדיון, נשמעות כללות וקריאות מכל סוג, וגם אוהדי אטלנטה לא תמנים את ידם בצלחת ומשמיעים מצידם הערות פוגעניות כלפי אוהדים של הקבוצות.
אנחנו נסתפק בדברים, פרופסור רענן ריין, הכדור הנודד, יהודים וכדורגל בארגנטינה, הוצאת מגנס, ואני מוכרח להודות שזה אחד הספרים הכי מפתיעים שאני נתקלתי בהם בשנה החולפת, ובכלל דרך אגב, והיכולת לחבר פה גם את ההיסטוריה היהודית דרך הסיפור של הכדורגל, ולא אמרנו מילה על טנגו, למרות שהטנגו מוזכר, כמובן, הטנגו מוזכר בפרק השני וכולי, מלווה את הסיפור הזה, באמת הסיפור היהודי לקבוצת אטלנטה. אני מאחל להם, תשמע, בואי נה, הכנסת אותי עכשיו ללחץ נורא, אני מאחל להם שיעלו בחזרה ואתה יודע, ילחמו כמו שצריך, הקבוצה של היהודים שיגיעו לליגה העליונה שם בארגנטינה, למרות ש הנה, היה מהפך עכשיו פוליטי בארגנטינה, אולי, אתה יודע, אולי אם יעלו.
נכון, צריך להחזיק את בראש.
רענן ריין, תודה רבה על השיחה הזאת ועל הספר.
תודה לך, שמחתי.